בעמוד קמ"ג בעמודה הימנית בשורה 3. כפי ששאלת, כנראה שלא שמעת אם כן שלושת הפעמים הראשונות, אז אני לא יודע אם בפעם הרביעית אתה תשמע, אנחנו בעמוד קמ"ג. מה? בעמודה הימנית. שורה 3. אם אינני טועה, אם מישהו יכול לתקן, שיתקן. אם זה נכון, נלך על זה. ואמר, מי אמר? המדרש. איזה מדרש? שמות רבה. משכר הסרסור נודע מה לקח. כלומר, התורה, תודה רבה, היא חשובה מאוד, אבל אי אפשר לעמוד על אופיה. כי תוכן התורה בא מבחוץ. אז מה שבא מבחוץ, אינני יודע מהו. נכון? כן, מה שבא מבפנים אני מכיר, מה שבא מבחוץ אני לא מכיר. ולכן, על מנת לעמוד על ערכה של התורה, אני זקוק לסממן חיצוני. קמ"ג. כן, ולכן, המדרש אומר, משכרו של הסרסור, דהיינו משה, נודע מה הערך של מה שקיבל, של התורה, מה היה שכרו, זה שפניו קרנו. דיברנו על זה. יש בספר דעת תבונות של רמח"ל, דיברנו על זה גם כן, אבל טוב לחזור על זה, יש שם דיאלוג. טוב, כל ספר דעת תבונות בנוי כדיאלוג. המדברים שם נקראים השכל והנשמה. הנשמה זה השואל, השכל זה העונה. ואז הנשמה שואלת את השכל, הרי ידוע ומפורסם שיש מדרגות רוחניות, רוחני פחות, רוחני יותר. כמו כן, גם ידוע שיש מדרגות גשמיות, גשמי מאוד, גשמי עדין, פחות גשמי, קרוב אל הרוח. אז אם ככה, יש רצף של מדרגות. חייבת, אם כן, להיות מדרגה אמצעית שעל הגבול בין החומר לבין הרוח. מה היא? כך שואל השואל, כלומר הנשמה. עונה השכל, יש דבר אחד שהוא על הגבול בין שניהם, והוא זיו הפנים. ואל יהיה דבר זה קל בעינייך, כי דבר עמוק הוא. עד כאן דברי רמח"ל בספר דעת תבונות. כן, הזיו של הפנים, שמשתנה אגב כאשר האדם מת, יש לו הסבר ביולוגי. כלומר, אנחנו יכולים באופן ביולוגי לתת הסבר מדויק מדוע הפנים מאירות. אבל יחד עם זאת אנחנו מבינים שמה שמאיר שמה הוא הנוכחות של הנשמה. אם כן, הנשמה היא באה מן העליונים, פורצת את הטבע ונפגשת בפנים של האדם. מובן? יוצא שהפנים של האדם זה לא הפנים שלו, אלא זה הפנים של האינסוף שבאים לידי ביטוי בפנים של האדם. או נגיד את זה אחרת, דרך הפנים של זולתי אני פוגש את האינסוף. כן, בבקשה אדוני. דבר. מדוע זה שקרן אור פניו זה השכר שלו? אני עוד לא הסברתי. כן, מה אתה אומר?
דרך הפנים של זולתי, כי אני לא יכול לראות את פניי.
את הפנים של עצמך קשה מאוד לראות. איך תראה את הפנים של עצמך?
דרך המים.
מה דרך המים? אבל אז השתקפות, זה כבר לא אני. אני גם רואה את זה הפוך. ימין שמאל, שמאל ימין. אז זה לא אני.
אז
תשים עוד מראה, זה יהיה בגלל. אז זה כבר לא, זה קל וחומר לא יהיה אני אם אני אשים עוד מראה. זה יהיה המראה של המראה. זה כבר לא אני. יש, אתה יודע, יש הסיפור המפורסם, היווני, על רועה צאן שקראו לו נרקיסוס. הוא הלך לשאוב מים מן המעיין, והסתכל בפניו, וראה כמה שהוא יפה. והוא כל כך נשבע בזה, הוא לא יכול היה להשתחרר מזה, שהוא הפך להיות פרח. וזה פרח הנרקיס, המפורסם. זאת אומרת, יש טרגדיה כאן. ברגע שהאדם מתפעל מעצמו, אז הוא שבוי בעצמו. לא יכול לצאת מעצמו. מובן? כן, בבקשה? יפה. יפה. אתה בהחלט עלית כאן על איזה משהו מיוחד בשפה העברית, שהמילה פנים זהה למילה פנים. כלומר, יוצא שהפנים זה לא החוץ, אלא זה הפנייה. אני פונה. כן, כן, ודאי, זה נשמה. הנשמה. כאן זה נשמה. או אם תרצה, תחתית קו אינסוף. כן, קו אינסוף מתפשט במציאות, עד שהוא מגיע אל הפנים של האדם. כן, מה אתה שואל? חוכמת הפנים, או חוכמת הפרצוף, כן? זה ידיעת נפש האדם, דרך מראה פניו.
מה אתה יכול להיות?
אתה יכול להיות עוד המון. איך כתוב בתורה? ואתה תחזה אנשי חיל. מה זה תחזה? ולקחת אנשי חיל. מה זה תחזה אנשי חיל? אומר הזוהר, תסתכל על הפנים שלהם, תדע.
וגם יעקב
עם
יוסף.
מה?
יעקב?
ראו פניך לא פיללתי.
אתה לראות אם הוא חטא או לא.
אותו דבר גם יעקב ועשיו. ראיתי פניך. כראות פני אלוהים ותרצני. הרי יש שאלה מפורסמת. אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אז איך יעקב יסתכל על פניו של עשיו? אומר רבי צדוק מלובלין, הוא יסתכל על הניצוץ הקדוש שבעשיו. איפה הוא ראה אותו? בפנים. נמצא שם. לאחרונה אפילו מישהו עשה ספר קומיקס, ששם הוא צייר בין היתר את שרו של עשיו. מותר או אסור? מה אתה אומר? אחד מהמלאכים, לא? זו שאלה, לא? מותר לצייר מלאכים או אסור לצייר מלאכים? אסור. אז אם ככה, שרו של עשיו, שגם הוא מלאך, ולא סתם מלאך, הרי כתוב שהוא אומר שירה בבוקר. כן, שלחני כי עלה השחר, צריך להגיד שירה. כזו שאסור לצייר, אלא מה? הכוונה למלאכי השרת דווקא. אמנם הוא אומר שירה, אבל לא כתוב שהוא ממלאכי השרת. אז זה מותר. בסדר? אגב, ציירו אותו אחלה, כזה עם קעקוע פה של נחש והכל, איזה משהו. כן. טוב, איפה היינו? ג'ינג'י.
הזקן עכשיו חלק מהפנים?
האם הזקן זה חלק מהפנים? ועוד איך?
אני שמעתי
הרבה
פעמים שמסתירים את זה.
מסתירים את הפנים. איפה ראית שמסתירים את הפנים? יש צדיקים כאלה, כן? יש צדיקים שמסתירים את פניהם. כן, במיוחד אצל יהודי מרוקו, זה דבר הזה היה מצוי. גם בימינו יש קצת.
כמו מה? כמו העלה כזאת?
כן, כמין, לא בדיוק העלה, כמין כיסוי כזה.
רק מראים את הפנים, רק את העיניים.
כן, למה? משום שיש בפנים כמין ערווה. כן, כלומר זה גילוי העצמי, כלומר אצל אדם גדול, יש בהחלט גילוי של מה שיש בפנים. אז זה צריך לצניע. עכשיו יש פה, כן, מה אתה רואה?
אדם גדול אחר יכול לראות, אז מה זה משנה בעצם? למה צריך להסתיר את זה? אם אף אחד לא מסוגל לראות?
למה לא מסוגלים לראות? כולם רואים. הפנים פועלים. כל אחד לפי מדרגתו, אבל פועלים.
גם אדם פשוט בעצם רואה שיש כאן איזה משהו...
זה די שרואים. זה דבר שהוא גלוי, ברור. קוראים לזה גם קריזמה, אם אתה רוצה, בצורה יותר פשוטה. אבל יש דבר כזה, שדרך הפנים של האדם מגלים את עולמו. מה? דרך הפנים של זולתי אני פוגש את האינסוף. מהו האינסוף? האמת היא שהביטוי אינסוף הוא ביטוי לא מוצלח. אמרו האומרים שהיה מן הראוי לומר אין התחלה. ברור? כלומר, המחשבה לא מתחילה שם. אז נקרא אינסוף. נאמר את זה ככה, אצל אריסטו יש הגדרה של השלם. אריסטו אומר שהשלם זה מה שיש לו גבולות. ואצלנו מה שיש לו גבולות זה דווקא הבלתי מושלם. זה המוות. מה שאין כן, שפע החיים ללא גבול, זה האינסוף. זה השלם. ראיתי? היה גוי אחד שהבין את זה. קראו לו דקארט. כן, רנה דקארט. היה מרקע נדבלי צרפתי, לא? טוב. אז הוא רצה להביא הוכחה שיש אלוהים. אז איך הוא עשה את זה? הוא אמר, יש לי ספק. זה נשמע קצת מוזר מה שהוא אומר, אבל כדאי בכל זאת לשים לב למה שהוא אומר. הוא אומר, יש לי ספק, אולי אני אפילו לא קיים. אולי העולם שאני רואה זה אשליה. אולי אין אלוהים. אולי אין כלום. הוא אומר, כן, אבל רגע, אבל אני, יש לי ספק. יש פה מישהו שיש לו ספק. אני חושב, משמע אני קיים. אם אני קיים, מה אני? אני מחשבה. כן? זה הדואליזם של דקארט, בין העולם הרוחני לעולם הפיזי. אומר, אז אני חושב, אז אני קיים. מה יש בתוך המחשבה שלי? מתחיל לחשוב. יש כל מיני ציורים, מחשבות. והוא מגלה שיש גם מושג האינסוף. אז הוא אומר לעצמו, מאיפה זה יכול להיוולד? אני הרי מכיר את עצמי כמוגבל. אם אני פגשתי את הבלתי מוגבל, אז זה סימן שזה לא נולד אצלי. זה נולד מחוץ לי. מסקנה, יש אלוהים. קצת מקצר, כן? הוא קצת עושה דילוגים, אבל זה המסקנה שלו. הוא אומר, אם יש אלוהים, הוא יעבוד עליי. אז ברור שהעולם קיים. כן? זה המשולש של דקארט. מעצמו אל אלוהים, מאלוהים אל העולם, מהעולם אליי. זה המשולש שלו. עכשיו, אני לא דן עכשיו בלגיטימיות של ההוכחה הזאת, אם זאת כן הוכחה, לא הוכחה, על זה כבר התווכחו רבים וטובים ממני. אבל מה שאני רוצה לומר כאן, מה זה מושג האינסוף שדקארט גילה בתוכו? היה גוי אחד באנגליה שעשה מזה צחוק. קראו לו ג'ון לוק. ג'ון לוק קרא את הדברים האלה, התפוצץ מצחוק. הוא אמר, רגע, איך אתה אומר שמושג האינסוף שיש בתוך הנפש שלך הוא ראייה למציאות האלוהים? אלא פשוט, האינסוף זו תכונה מתמטית. זה N פלוס אחד. כלומר, לכל גודל אתה מוסיף עוד אחד. ולגודל הזה אתה מוסיף עוד אחד. וככה נוצר אצלך מושג האינסוף. זה סך הכל סריה. עד כאן קושייתו של ג'ון לוק. מה התשובה? הוא צודק, ג'ון לוק. אבל פשוט לא על האינסוף הזה דיבר דקארט. דקארט דיבר על מושג אינסוף שהוא זר לתרבות המערבית. שהוא לקח אותו מהקבלה היהודית. כנראה. זאת אומרת, היו השפעות בהולנד, איפה שדקארט היה, הלך לחשוב. הוא הלך לחשוב 20 שנה בהולנד. כן, התבודד. 20 שנה, הלך לחשוב. היו לו כמה דירות, היה פעם פה, פעם שם, כדי שלא ימצאו אותו. אבל מה? בהולנד היו גם כמה יהודים שתורת הקבלה הייתה מנת חלקם, אז כנראה שדברים האלה הגיעו אליו. כשדקארט מדבר על מושג האינסוף, הוא מדבר על הידיעה של כוח חיובי שהוא רק עומד בתחתיתו. מובן? אתה איתי או לא? אתה מסתכל עליי, אבל אתה לא אומר לי כלום. בלי פידבק אני לא יכול לעבוד. בסדר. בסדר. עכשיו, כן, יש פה שאלה של נרקיס, נו באמת. במחילה, מה משמעות המינוח תחתית קו אינסוף? תחתית קו אינסוף זה מושג בקבלה. שהתוכן שלו הוא כדלהלה. זה אי אפשר ללמוד קבלה, ודאי לא לומדים קבלה בציבור, אבל רק להזכיר את המושג כפי שמופיע בארי, שבתוך הריק של ההוויה יש נוכחות אלוהית. הנוכחות הזאת קוראים לה קו אינסוף. המושג קו אינסוף הוא מושג פרדוקסלי. גם קו, זה מוגבל, וגם אינסוף, בלתי מוגבל. כלומר, היחס בין הבלתי מוגבל למוגבל נקרא קו אינסוף. אחריתו של היחס הזה, כלומר, איפה שאני נפגש איתו, זה נקרא תחתית קו אינסוף, וזה נמצא בפנים של האדם, ובחלק מהספרות שעוסקת בזה, אומרים שזה גם נמצא בחלל הימני של הלב. בסדר? מה?
רואים אבל לגבי הפנים, לא רק בפנים, אז אני בכף היד.
אתה אומר שרואים את זה לא רק בפנים, אלא גם בכף היד. או בישון של העין. ויש כל מיני רפואות אלטרנטיביות שרואות כל נפש האדם בכף רגלו וכדומה. אתה צודק. זאת אומרת, הפנים הם רק הפנים של הפנים. עכשיו, יוצא לפי זה שאצל משה רבנו, מה שאנחנו רואים בפנים של האדם היה אפשר לראות בכל חלקי גופו. ולכן הפנים שלו העירו יותר, כפי שהערנו בשיעור הקודם. שמאחר כל אדם יש לו הערת פנים, במה השתנתה הערת הפנים של משה מכל הערת פנים? אלא שהוא העיר יותר, כי כבר כל גופו העיר. לכן הייתה תוספת אור בפניו. וזה מסביר לך למה זה שכרו. נכון, אבישי, שאלת, למה זה השכר שלו? כי השכר שלו זה מצד שהוא מקבל ונותן התורה. הוא מקבל התורה לו ונותן התורה. ולכן זיו הפנים שלו הוא המשכה של אותה תורה. כן, בבקשה. זה השכר שלו.
אני שואל עליך, כי השערה שלי שואל איך זה, מכיוון שאז מסתכלים ורואים, איזה מפחות אתם עסקים, וזה הנה, מי שנתן אותו הוא ככה, אז כל כך הוא מקרב בכנאו ככה, אז הוא מקרב את...
נו, אז מה? כן, הוא כולם, הוא, התורה זה באמת רציני, נו, אז מה?
זה השכר שלו, שדרכו אנשים רואים שתורה זה באמת רציני?
זה אחד הדברים. אבל שכרו במובן שיש התאמה בינו לבין, כלומר, בין התוכן לבין החוץ. זה נקרא שכר. למשל, זה כמו שאתה אומר, שכר מצווה מצווה. עצם זה שקיימתי את המצווה זה השכר. כי יש זהות ביני לבין הפנים. כן. הגדרה של אינסוף? הכוונה, כוח בלתי מוגבל, שאני חש שאני עומד רק בתחתיתו. זאת אומרת, אם אומרים לך, תשמע, תחזיק את הסלע הזה. אתה מחזיק. ואם הסלע הזה אין לו גבול, אתה נמחץ. אלא אם כן, הוא כל כך גדול שהוא כולל גם אותך. בסדר? זו שאלה המפורסמת שנשאלה בספר עבודת הקודש לרבי מאיר אבן גבאי. הוא שואל רבנו מאיר אבן גבאי את השאלה דלהלן. איך יכול להיות שהבלתי גבולי מתגלה בגבולי? אז הוא אומר, עד רבה. זה מעניינו של הבלתי בלתי מוגבל, שהוא כולל גם את המוגבל. כי אם הוא לא היה כולל את המוגבל, היה חיסרון בעל גבוליותו. לכן הוא כולל גם את המוגבל. מה פירוש מחשבה לא מתחילה שם? אז מה מתחיל שם? וכאן מתחילה המחשבה. מי אמר שמשהו מתחיל שם בכלל? איפה מתחילה המחשבה? איפה שהיא מתחילה? לא יודע. לא הבנתי איך קו יכול להיות מוגבל. הרי קו הוא עצמו המקביל ולא המוגבל. קו אין לו רוחב, לכן הוא מוגבל. אבל אין לו סוף, לכן הוא בלתי מוגבל. כן. יש זהות בין הפנים לחוץ, זה נקרא שכר.
מה זה אומר?
אני מה שאני. אני לגמרי זהה עם מה שאני. זה השכר. הרבה פעמים יש אדם שאיננו זהה עם עצמו, נכון? כמו שאמרו, למה לא היית זו שם? כן? אז זה נורא, זה עונש. וכשאני זהה עם עצמי, זה השכר. כן?
איך
לא הבנתי את הקשר בין שני חלקי מה שאמרת.
חלק הראשון אמרתי, קראת העברית, שם מה משמעות, זה לא בסדר. חו מילה שהיא נגטיבית
יותר,
אין
לסוף. מהות? זה מינוס מינוס. אין זה מינוס, סוף זה מינוס. אז זה מינוס מינוס. כן, ככה אתה אומר.
מה המשמעות? האם יש מאחורי המשמעות רעיונית?
מן הסתם שיש משמעות רעיונית מאחורי זה. מה החלק השני של מה שאמרת? מה זה מוות? זו שאלה יפה, רק שזה לא הנושא של השיעור. כן?
לדעתך, אני נתקל, שאומרים, תוריד את הזקן, לא רואים... לבריאות.
תודה.
תוריד את הזקן, לא רואים את אור פניך, הזקן מסתיר את הפנים שלך, תוריד את הזקן, לא רואים את אור פניך. מאיפה זה נובע לדעתך?
מאיפה זה נובע שאנשים רוצים שתוריד את הזקן?
ומקשרים את זה שזה מסתיר את הפנים ולא רואים את אור, עם א', את אור פניך זה מסתיר, איפה זה מובע? לדעתך.
יכול להיות שאתה לא מראה את אור פניך. כן.
הקשר בין זה לזקן, אני
נושא... כן, זה מעניין, אבל אתם מתרחבים מעבר לנושא. אתה ראה וזהרת, אם מה שתשאל איננו קשור לנושא, אני לא אענה. דבר. כן, אתה אבישי, כן.
שאני עושה, אם זאת שזה מה שאני עושה, אז
לא, זה לא הכוון. הלאה. טוב, נכון. טוב, אז בואו היינו עכשיו בנושא הפנים של משה. אבל מסחר, הסחסור, אולי אני רוצה קצת להעביר את הנקודה עד הסוף. כשמשה ירד מנהר, נכון? אז קרה נור פניו. מה עשו בני ישראל כשראו אותו? התרחקו. מה עשה משה? אמר להם להתקרב, ואז מה הוא עשה? דיבר איתם, נכון? וכשהוא דיבר איתם, היה גלוי, נכון? גמר לדבר, מה עשה? כיסה את פניו. בשביל מה לכסות את פניו בסוף? לכאורה, עד רבה. הוא היה צריך לכסות את פניו, אם הוא מבהיל אותם, הוא צריך לכסות את פניו כשהוא מדבר. נכון? כשהוא גמר לדבר, עוזב אותם, צריך להסיר את המסווה, הוא עכשיו לבד. נכון? אלא להפך. הוא רצה ללמד אותם את התורה. בתורה יש נגלה ויש נסתר. אז את הנגלה הוא רצה ללמד אותם כשפניו גלויות. והוא רצה ללמד את הנסתר בזה שפניו מחוסות. זה בסוף. עכשיו, יש המדרגה הזאת של הארת הפנים, איך הוא זכה לה? הוא זכה לה על ידי זה שהוא לא ידע, נכון? הרי כל העולם שלנו הוא עולם של ידיעות. אני קונה ידיעה, ובעקבות הידיעה הזאת אני קונה ידיעה נוספת. והידיעה הנוספת מולידה עוד ידיעה שלישית, וכך עד איפה? עד הידיעה האחרונה, נכון? השאלה היא ככה, בין ידיעה לידיעה מה יש? יש אי ידיעה. כלומר, יש מה שאני יודע, ויש הגבול של מה שאני יודע, ואז זה מתחיל להיות מה שאני לא יודע. אבל כשאני לומד יותר, הלא יודע הזה מתמלא בידיעה חדשה. אבל יש אי ידיעה נוספת. השאלה היא, מה יש בסוף השרשרת? האם בסוף השרשרת אנחנו נתקלים בסוף בידיעה או באי ידיעה? באי ידיעה, נכון? כמו שאמר הרמב"ן, תכלית הידיעה שלא נדע. יוצא, מה? נכון. היה גם איזה גוי אחד בשם ניקולאוס קוזנוס, הוא הבין את זה גם כן, שדבר על המושג של האי ידיעה המלומדת, דוקטה אינגנורנטיה. אז בקיצור, בסוף אני מגיע לאי ידיעה. אז השיא של הידיעה זה אי ידיעה. אז מה שכתוב הוא משה לא ידע. כלומר, משה הגיע למדרגת לא יודע. מתי זה קרה? כי קרה נור פניו. בזמן שקרה נור פניו, הוא הגיע למדרגת עד דלא ידע. מתי מגיעים לעד דלא ידע? בפורים, נכון? ואז הוא שם על פניו מסכה של פורים. נכון? לכן קוראים את זה תמיד פרשת כתיסה שבתקופת פורים. מה? בגלל זה הקרניים של מיקלאנג'לו. כן. אבל זה מיקלאנג'לו, מה הוא מבין? לא, כי פירושו בזמן ש... כאשר. אני מסביר לך, אתה מסביר את המילה כי במובן של בגלל.
זה ממש ביחד, אז הרב אומר.
נכון.
זה פועל יוצא. מזה שהגיע למדרגה הכי גבוהה, אז קרה נור פניו. ולא ממש ביחד.
לא אותו דבר, לא יודע, לא יודע לחלק זמנים, לא יודע. אתם מעמיקים יותר ממני, כן.
זה קשור, האי ידיעה המוחלטת הסופית, זה קשור לזה שבסוף הספר תורה יש שורות ריקות?
בסוף הספר תורה יש שורות ריקות?
כאילו, הספר הוא לא נגמר עד
סוף. למה? נגמר עד הסוף. לעיני כל ישראל. לא, סוף שורה.
סוף שורה?
אולי פרשה, לא יודע. טוב, לא יודע, אולי. טוב, אתם מלאים בחידושים אתם. ואמר, מסחר הסרסור נודע מה לקח, פירוש, כי יש דבר שאי אפשר לעמוד עליו, שכל כך חשוב. אבל מסחר הסרסור שהוא יודע מכך ביותר, ומזה נודע מעלתו של המכך. וכך התורה, לגודל מעלת התורה, אי אפשר לעמוד על התורה מהמעלתה. אבל מסחר הסרסור הוא משה שהיה קרוב אל מדרגת התורה, ומסחרו שקיבל על התורה, תדע מעלת התורה. כי משה קרא נור פניו בדברו איתו, ודבר זה לא גרם הדיבור בלבד, שהרי אף עם שאר הנביאים דיבר. רק שדיבר עמו התורה. והתורה היא נקראת אור, כי החוכמה היא אור. הפך הכסיל אשר בחושר ילך, והחכם עיניו בראשו הולך לאור השכל, ושכך נקראת התורה אור, כמו שהתבאר שהשכל והאור מתייחסים ביחד, ביטוי שנמצא גם בהקדמת המורה נבוכים, וגם בפילוסופיה היוונית בכלל, שהחוכמה נקראת אור. כמו, כן. וכאשר זכה משה להתחבר אל התורה, שהיא השכל, אגב, אור בגימטריה, כמה? 207, נכון? זה הגימטריה של המילה אינסוף. אינסוף בגימטריה אור. כן. וכאשר זכה משה, אגב, גם הפיזיקאים אומרים שהאור זה הגבול של המציאות. נכון? הגבול של המציאות זה האור. כדאיתה בדברי איינשטיין, ש-E שווה MC בריבוע. זה נכון, M, C בריבוע. טוב. וכאשר זכה משה להתחבר אל התורה, שהיא השכל האלוהי, אז קיבל מן הזיו והאור, כי אין ספק שהגוף, ובפרט הפנים, יש לו ייחוס אל האור. דכתיב, כלומר, זה מעניין. הגוף יש לו קשר לאור. היינו אומרים בדיוק את ההפך. הגוף אין לו קשר לאור. הגוף זה מה שמסתיר את האור. אלא שהגוף הוא המנסרה שדרכה אפשר לראות את האור. מי שנמצא בחלל החיצון לא רואה אור. ברגע שהאור פוגע בגוף, אז רואים אותו. למשל, למה הדבר דומה? לכלי. שני סוגי כלים יש בעולם. כלי חרס וכלי זכוכית. יש בתלמוד, במסכת סנהדרין, דיון על תחיית המתים. שהגמרא דנה באיך יכול להיות כלי, איך יכולה להיות תחיית המתים. אז מביאים שם שני קל וחומרים. האחד, אתה אומר שאם הקדוש ברוך הוא יכול היה ליצור מן המים, כלומר הזרע הוא נוזלי, מזה נוצר האדם, אז מן האפר לא כל שכן, כי הרי אפר זה יותר יציב. אז אם ממים אפשר ליצור, מן האפר אפשר יותר. זה כמו יוצא לפי זה שהגוף משול לכלי שעשוי מאפר, קוראים לזה חרס. משל אחר, משל לכלי זכוכית. כלי זכוכית, אם נשברו, יש להם תקנה. הרי אפשר להתיך מחדש את הזכוכית ולנפח אותה מחדש. אז אם כלי זכוכית שהם בעמלו של בשר ודם נשברו, יש להם תקנה, בשר ודם שבעמלו של הקדוש ברוך הוא לא כל שכן. יוצא שיש לנו שני דימויים לגוף האדם. יש כלי זכוכית, יש כלי חרס. עכשיו, כלי חרס שנשברו, אין להם תקנה. זאת אומרת שיש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהגוף שלהם הוא האפלת האור הנשמה, בגלל החרס לא רואים את התוכן, ויש מי שהגוף שלו ככלי זכוכית, שדרך הגוף רואים את התוכן. לפי זה כן.
מה קובע את זה?
מה? מה קובע? ההתנהגות, מה זאת אומרת? כלי חרס אני לא יכול להתיך. אתה לא תצליח להתיך חרס. לא ילך לך. תנסה. נראה אותך.
גם אם ניתן לרב להתיך זכוכית לא יכול.
אני יכול להתיך זכוכית. מה? אני יכול להתיך זכוכית. באמצעים שיש לי, אין בעיה.
יש משהו שאתה לא יכול.
יש דבר שאני לא יכול, אבל זכוכית. למשל, להתיך חרס אני לא יכול, זכוכית אני יכול. זה אפשרי להתיך זכוכית. טוב, איפה היית? מה? השכר היה של משה, שהייתה התאמה בין הפונקציה שהוא ממלא לבין הוא עצמו. הוא כלי קיבול שמעביר לאחרים. לכן הוא אור. הלאה. וכאשר זכה משה להתחבר אל התורה שהיא השכל האלוהי, אז קיבל מן הזיו והאור, כי אין ספק שהגוף ובפרט הפנים יש לו ייחוס אל האור. דכתיב, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. כן, זה המשך הפסוק. ולפיכך פני משה היו מקבלים האור והזוהר, ועוד יתבהר דבר זה. ואמר עוד, כאשר נתן השם יתברך התורה לישראל, אי אפשר שיהיה פורש מן התורה, וכביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו נלקח עם התורה. כן, זה המשך המדרש, שכביכול המוכר מכר את עצמו גם. הוא מדמה דבר זה למלך שיש לו בת יחידה. והמשל הזה, כן, דיברנו, יש לו בת יחידה, והוא אומר, אני לא יכול לפרוש ממך, מצד שני אני לא יכול לקחת אותה בחזרה, אז תעשו לי חדר, כשאני אבוא לבקר, שאני אוכל להיות שם, להיות איתכם, ועשו לי מקדש, נכון? אז אומר, הוא מדמה דבר זה למלך שיש לו בת יחידה. והמלך, והמשל הזה, אם שהוא נראה פשוט, הוא עמוק מאוד, וכאשר תבין המשל הזה, תדע להבין מה שציווה מיד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כי התורה היא דרכי השם אשר סידר השם יתברך את הנמצאים ובפרט העם אשר בחר בו, והסדר הזה הוא סדר אחד, כי התורה היא אחת. כן, זאת אומרת שחייב להיות שתהיה נוכחות של האחדות בתוך עולם הפירוד. לכן יש המקדש מיד אחרי מתן תורה. יוצא לפי זה שהמקדש, לפחות לפי שהמהר"ל מסביר, אין לו קשר עם החטא. לא כמו דעת רבי עובדיה ספורנו, שבית המקדש הוא ציווי שבא בעקבות החולשה של העם. בגלל שהם חטאו בחטא העגל ונטו אל הפגניות, לכן היה צריך לעשות להם איזה משהו מורגש בהתחשב ברגשות הפגנים שלהם, ולכן צווה המקדש. לפי המהר"ל אין לזה שום קשר, אלא להפך, זה מעניינה של האחדות לשכון בתוך עולם הפירוד. ולכן ברגע שנתגלתה התורה שהיא הסדר של האחדות, חייב להיות שיהיה מקום להיפגש עם האחדות הזאת. בוקר טוב הרב, אני יודע שאני לא מבין את מה שאמרת. מהו ההבדל בין אי ידיעה של משה ושל תינוק שנולד? אולי משה יודע שהוא לא יודע שום דבר, אבל אז יש לו כן, יש לו כן ידיעה אחת. תודה. זה נכון שאתה יודע שאתה לא מבין את מה שאמרתי. מקבל, נכון. חוץ מזה, מה שכתבת שיש לו כן ידיעה אחת, אני לא הבנתי. כתבת לו עם א', מה אתה רוצה לעבוד עליי? עכשיו, מה ההבדל בין האי ידיעה של משה לאי ידיעה של תינוק שנולד? יש הבדל. תינוק שנולד, תגיד לו, איך פותרים משוואה ריבועית? הוא אומר, לא יודע. מדוע? כי הוא אפילו לא יודע מה זה משוואה ריבועית. אתה הולך לתיכוניסט ואתה אומר לו, איך פותרים משוואה ריבועית? הוא אומר, לא יודע. אבל הוא לפחות יודע מה זה משוואה ריבועית. כלומר, הוא יודע בדיוק מה הוא לא יודע. יש תיחום, יש הגדרה למה שהוא לא יודע. משל, למה הדבר דומה? למעגל. נגיד שבתוך המעגל אנחנו נייצר צורה גיאומטרית העשויה מקווים ישרים. והצורה הגיאומטרית העשויה מקווים ישרים, אנחנו נקרא לה הידוע. עכשיו, מה שיש בקשתות, אנחנו נקרא לזה הבלתי ידוע. אבל אני יכול למלא את הרווח הזה במשולש, שווה שוקיים, ואז הידוע מתפשט, ואז הבלתי ידוע מצטמצם. אבל מאחר מדובר במעגל, למעגל כמה זוויות יש? אין סוף זוויות, כפי הידוע לכל המומחה לחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. יוצא לפי זה שלעולם לא נגיע לידיעה, אבל אנחנו נוכל לתחום יותר ויותר באופן אסימפטוטי ומתקרב את הבלתי ידוע. יוצא שהאי ידיעה הזאת היא אי ידיעה מלומדת, או בלטינית דוקטה איגנורנטיה, כפי שאמר ניקולאוס קוזנוס. עד כאן ברור? כן. אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה ככה. כן, כי זה אומר כאילו שיש אטום של ידיעה, או של אי ידיעה. אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה ככה. בעיקרון דומה, כן, בדיוק. כן. למה המהר"ל רק אומר שזה עמוק ולא מסביר את העמוק? כי הוא לא יכול. הוא לא יכול להסביר את העמוק. כי אין לו מילים להסביר לך את זה. מדוע אין לו מילים? בגלל שעוד לא התפתחה שפת האבעה בימיו די הצורך. ככל שהדורות מתקדמים, רעיונות שהיו רק אינטואיטיביים במעמקי הנפש הולכים ומוצאים את הביטויים שלהם. גם את זה, ודאי, יש דברים שאנחנו התקדמנו יותר, מאמר. ראה, ויש עדיין דברים שגם אנחנו לא מצליחים להסביר, אנחנו מחכים שתיווצר השפה. זה מה שאומר הנביא. כן, אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה. משמע שהשפה לא ברורה. עד עכשיו. האם אני יכול להסביר? אני הסברתי. אמרתי שזה הנוכחות של האחדות בתוך עולם הפירוד. מה כל כך מסובך? אני אמרתי את זה. פירשתי את מה שהמהר"ל אומר שזה עמוק. פירשתי לפי הבנתי, יכול להיות שיש פה יותר עמוק. הרבה פעמים ההבנות הן אינטואיטיביות. כלומר, כל רעיון שאנחנו תופסים הוא תמיד רחב יותר ממה שאנחנו מצליחים להביע. באופן אמיתי. אין לנו מילים כדי לומר את כל המחשבות. אין. אין, הרב קוק מסביר ברש מילים. שאני מסוגל לחשוב עשירית ממה שעולה בדעתי. כלומר, המחשבה הברורה היא עשירית ממה שבאופן אינטואיטיבי נמצא. ומה שאני מסוגל לומר זה עשירית ממה שאני חושב, ומה שהשומע קולט הוא עשירית ממה שאמרתי לו. יוצא שכדי שתהיה הבנה אחת צריך פי אלף מקור. אפשר להגיד, תמונה אחת שווה אלף מילים, או נגיד ביזה, האלף, שזה אחד, זה אלף, שזה אלף. כן. שלום כבוד הרב, מה ההבדל בין אור, זוהר וזיו? האם יש פה משמעות מיוחדת? תודה. רק שידע לך שצרפת כובדים עם צדיק, לא עם זין. עכשיו, נאמר את זה ככה, אור וזיו, זה כתוב כאן, זוהר לא כתוב, אז למה שאני אתייחס? כן, אור, רק רגע, אור זה אינסוף, זיו זה הנמשך מזה. כלומר, מה שמתגלה בממד האסתטי, זה הזיו. בסדר, הזוהר, בכל זאת, בסדר, נסביר. הזוהר זה הסוד המתגלה. כלומר, לעומת אור וזיו, שאחד זה הנסתר והשני זה הנגלה. אבל בזוהר זה גילוי הנסתר. כן, בבקשה. נכון. נכון. אתה צודק, זאת אומרת, לפי מה שעולה כאן מדברי המהר"ל, יש האשמה כבדה כלפינו, שכאילו אנחנו רוצים את התורה, כאילו אנחנו רוצים את בת המלך, המלך לא כל כך מעניין אותנו, אבל הוא כופה את עצמו, כן? הוא אומר, אני רוצה להיות איתכם. נכון, אתה צודק. כלומר, זה שאנחנו רוצים את התורה ולא את המלך, זה היצר הרע שלנו. זה הוא הסביר בהקדמה. הקדמה של תפארת ישראל זה כל כולו על זה. והוא שמע דן, כן, בשאלה, שאלה כבדה. מדוע תלמידי חכמים לא אוהבים את השם? ככה הוא שואל. אז הוא אומר, בגלל שהם אוהבים את התורה. אז אין להם זמן לאהוב את השם. ולכן אנחנו מתקנים את זה על ידי ברכת התורה. שאתה אומר, ברוך אתה השם נותן התורה. כלומר, שהתורה אהובה מצד שהיא מאת השם. אז כאן אתה בהחלט עלית על איזו סכנה, שאמר על מטריע ממנה כמה פעמים, הסכנה של האינטלקטואליזם התורני. אהבת התורה מצד שהיא חכמה. אוקיי, טוב. כן, בבקשה, אדוני. כן. כלומר, לפי מה שאני אמרתי, כמות הידע, כמו שציירתי, כמות הידע מוגבלת, כמות הבלתי נודע, בלתי מוגבלת. אבל העיגול זה צורה פרדוקסלית. זה מצד אחד תחום, מצד שני אין לזה גבולות, כיוון שאין לזה זוויות. פעמים מה שאני אומר? כן. מה שמלא את העיגול, לפי זה גם, אין לו גבולות. זה... בסדר, אז למה? נגיד שהציור הוא לא מבטא כל מה שרציתי לומר. זה קורה. כן, בבקשה. זה לא אני המצאתי את הציור הזה, זה ניקולאוס קוזנוס. הוא היה נוצרי קתולי קרדינל, מה אתה...
פולני.
כן. מה פתאום? הוא הגרמני. כן. מספרים שפעם היה איזה... במלחמת העולם השנייה היה איזה קצין גרמני שרדף אחרי פולני, חייל פולני. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, אל תהרוג אותו, הוא יהיה אפיפיור ביום מן הימים. אז הוא אומר, ומה יהיה איתי? אתה אחר כך. כן, מה אתה אומר? לא שומע. כן. אני אמרתי שזה ברב קוק, בראש מילין על פירוש הביטוי א', נו, מה עוד? אני לא זוכר מה אני אמרתי. אמרתי שכדי להגיע להבנה אחת צריך אלף מקורות. כלומר, האלף מצמצם לאחד. אז זה ארבע מדרגות לפי זה, כן? הרי אלף זה עשר בשלישית. שכולל 10 בשנייה, שכולל 10 בראשונה, 10 בחזקת 0. זה יוצא 4 מדרגות, שהרב קוק מכנה אותם ההיגיון החתום, ההיגיון המחשבי, ההיגיון המילולי וההיגיון הנשמע. מדרגות שונות. טוב, איפה היינו? וכאשר, תבין המשל הזה, אז איפה היינו? ואם נתן לבני נוח תורה מיוחדת, ונתן גם כן לישראל תורה מיוחדת. כלומר נגיד שהיו שתי תורות. יש לפעמים מחשבה כזאת, שיש מספר תורות שאלוהים משפיע על העולם. קצת נצרות, קצת יהדות, קצת אסלאם, קצת בודהיזם, קצת טאויזם, כל מיני. ואז מחשבה כזאת. אז אומר הרב, אז לא היה אל השם יתברך חיבור גמור אל אחד מהם. כלומר, היית שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, ריבונו של עולם, אתה בודיסט או יהודי? מה, אני קצת כזה, קצת כזה. כן? אז לא היה לו חיבור. כי אפשר שיהיה חיבור גמור לשני דברים מחולקים, שאם כן יהיו שני דברים, עניין אחד. ודבר זה מבואר לכל מי שיש בו חוכמה ומדע, כי דבר זה אי אפשר. אבל התורה היא סדר אחד בלבד, שאין עוד תורה. אז איך אפשר להתחבר אל התורה? כל הבעיה העולם יכולים להתחבר. ואם כן, צירוף וחיבור השם יתברך אל התורה, שהיא אחת, צירוף וחיבור גמור, שכמו שאי אפשר לומר שיהיה דבר אחד מצורף לשני דברים לגמרי, כך אי אפשר שיהיה לדבר שהוא אחד צירוף וחיבור מחולק. ולכך, השם יתברך יש לו צירוף וחיבור גמור בלתי מחולק אל התורה שהיא אחת, ולפיכך, מיד אחר שניתנה התורה לישראל, ציווה ועשו לי מקדש, שיהיה לו חיבור מיוחד עם ישראל, כאשר יש להם דרכי השם המיוחדים אשר אין עוד. ודבר זה הוא גם כן אחד מן הדברים שהם יסוד ישראל אשר נתן להם התורה, שהוא החיבור הגמור לנצח נצחים שאי אפשר שלא יוסר כלל. ודי בזה. אם הוא אומר שדי בזה, מי אנחנו שנחלוק עליו? נעבור אם כך אל הפרק הבא. פרק 47. מה? אתה חולק על המהר"ל אני רואה. מה? הרוחניות האחרות, או שהן לא באות מלמעלה, או שהן התפשטות של התורה. כלומר, יש הקרנה, יש הערה חיצונית. זה מאוד בולט למשל בנצרות והאסלאם, שיצאו מן היהדות, זה ברור. אבל יכול להיות גם כמין הקרנה על דרך השלילה באומות אחרות. פרק 47. אנחנו עדיין בעמוד קמ"ג. כן. טוב, כאן אנחנו עסוקים בשאלה מה המדרגה שקנינו על ידי התורה. כן? קיבלנו תורה. מה זה נתן לנו? זה שיש מצוות אנחנו יודעים. אבל האם יש גם מעלה בנפש שנוצרה על ידי כך? המהר"ל אומר כן. המעלה היא החירות. כן? כלומר, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. יש שלושה סוגי שעבודים בעולם, וצריך אם כן שלושה חירויות מן השעבודים. יש שעבוד לטבע, יש שעבוד פוליטי, ויש שעבוד ליצר הרע. שני, הראשון, סליחה, ויש עוד רביעי, התבלבלתי, יש רביעי, המוות. שני הראשונים, השתחררנו מהם ביציאת מצרים, שני אחרונים במתן תורה. יציאת מצרים הייתה הוכחה שאין שעבוד לטבע, שהרי יש ניסים, אין שעבוד פוליטי, שהרי פרעו מלך מצרים שינה את עמדתו, ויש ספק מה יותר גדול ממה, כי מצד אחד לנו קשה לשנות את הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא זה לא בעיה. מה שאין כן, לשנות את רצונו של פרעו, שהוא רצון פוליטי, שהוא מודרך על ידי כל מיני שיקולים מערכתיים כוללים של טובת הממלכה, הדבר הזה לכאורה לא בידי השם לשנותו, ובכל זאת נשתנה. אז אם כן, שני השעבודים האלה בוטלו ביציאת מצרים. במעמד הר סיני, זכינו להשתחרר מיצר הרע וממלאך המוות. כלומר, התגלה שאפשר לא למות, אפשר לא להיות משועבד ליצר הרע. איך אפשר לא למות? מי ביקש ממך למות? אז אל תמות. אלא מה? כיוון שחטאו, חזרה זו המתם. אבל זה התגלה לרגע שזה אפשרי. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה, למה נמות? אבל יש המשך, ואתה, למה נמות? כלומר, אם ראינו שידבר אלוהים את האדם וחי, כבר אין צורך במוות. עד עכשיו חשבנו שהמוות הוא נדרש. כי על ידי המוות אתה פוגש את אלוהים, אבל אם אתה פוגש אותו בחיים, אז אם כך אין צורך במוות.
אבל המשיכו למות.
מי אמר לך שהם המשיכו למות? זה כמו שאני עוזר לך, שלא. ואתה, למה למות? במדרג... מה?
גם במצרים הייתה הפסקה מסוימת של מוות. ולא יותר למשחיל לעבור בארצכם. מה הכוונה שגם...
לבוא אל בתיכם לנגוף.
כן. גם מי שהיה צריך למות מוות טבעי, אותו למה נומד.
כן? זה חידוש יפה. במדרגת ישראל ובמעלתם העליונה שקנו והגיעו אליה כאשר קיבלו התורה. בפרק כמה דעבודה זרה. אמר ריש לקיש, בואו ונחזיק טובה לאבותינו. צריך להגיד תודה רבה לאבותינו. מה, למה, איזה טובה הם עשו לנו? שאלמלא הם לא חטאו, אנו לא באנו לעולם. כלומר, הם לא היו מתים, אז מי, איפה היינו? אז מזל שהם חטאו, ככה הם מתו, ככה יש לנו מקום. שנאמר, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני העליון כולכם. חיבלתם מעשיכם, אכן כי אדם תמותו. שואל התלמוד, לממרא שאם לא היו חוטאים, לא היו מולידים? אתה אומר שהם לא היו מתים, אבל מי אמר שלא היו מולידים? והקטי ואתם פרו ורבו עד סיני. ובסיני נמי כתיב, שובו לכם לאוהליכם למצוות עונה. והכתיב, למען ייטב להם ולבניהם, לאותם העומדים על סיני. ולבניהם, אז עונה הגברה, לאותם העומדים על סיני. ואמר יש לקיש, מהי דכתיב, זה ספר תולדות אדם, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, דור, דור ודורשיו. כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו ונתצה במיטתו. אמר, ולי מה יקורך האל? ואמר רבי יוסי בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנאמר כי רוח מפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. אז אם כן, לא יכול להיות שלא היו מולידים. לא תאימה לא באנו לעולם, אלא כאילו לא באנו לעולם. כלומר, אבותינו היו נמצאים איתנו, הם היו כל כך חשובים, שאנחנו היינו נחשבים לאבק. כן? כשאני מול אדם ענק, אני מרגיש כזה קטן. אז ברוך השם שמתו הענקים האלה, כי ככה לפחות, יש לנו הרגשת חשיבות. מובן?
זה גאווה
וקטנות. כן, זה גאווה וקטנות. לפחות זה נותן הרגשה של קיום. כן? והכתיב... ראה. לממרא דילא חטאו לא מיתו. אז עכשיו יש פה שאלה. אתה עכשיו אומר שאם הם לא היו חוטאים, הם לא היו מתים. והכתיב פרשת יבמות, פרשת נחלות. פרשת יבמות היא מניחה את זה שאנשים מתים. כמו כן גם פרשת נחלות. דיני ירושה, סימן שאנשים מתים. אל תנאי. זאת אומרת, זה אם. כלומר, זה נכתב, אם יהיה מוות, כך הדין. הוא מכתיב קרא אל תנאי. מה?
מה היה קורה
עם
מישהו היה?
כן. ומי כתיב קרא אל תנאי וכי כתובים פסוקים על תנאי? אין. מביאים ראיה. עד לבטל מלאך המוות. אי אפשר שכבר נגזרה גזרה. לא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא יהיה, אז כבר יש דעה שמה שחולקת על זה, היא אומרת שזה לא נכון, אלא כדי שלא יהיה אומה ולשון שולטת בהם, שנאמר למען ייטב להם ולבניהם עד עולם, הוא דאמר כי הייתה נא וכו'. טוב, בקיצור, יש, אם כן, שאלה, האם הם היו מתגברים על המוות או לא. יש פה תפיסות שונות. צריך להעביר את זה מאוד, וזה דורש לימוד מיוחד, שאין לנו כעת פנאי לבאר אותו, כיוון שאני חייב לערוץ לאיזה ברית מילה. אז אם כן, כל זאת ועוד, בפעם הבאה, שלום.